טוב, אנחנו פרשת קורח, פרשת המחלוקת. אני רוצה היום להסתכל בזווית, לפחות לי הייתה חדשה על פרשת קורח. תמיד הפריע לי, לא יודע אם הפריע, העסיקה אותי השאלה, איך יכול להיות שלמחלוקת הזו הצטרפו
250.
זה לא רק מתי, זה גדולי ישראל, גדולי ישראל היו כנגד משה רבנו. מלא תגיד אנשים לא מעליה, חולקים, שונאים את הדתיים, אנחנו מבינים. אבל כשאתה רואה את גדולי ישראל נשאבים לתוך המחלוקת הזו, אתה חייב רגע לרדת לעומקם של דברים ולהבין מה קרה שם. אני אגיד לכם את האמת, כשאני הכנתי את השיעור, התחלתי להכין, 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 לאט לאט התחלתי להשתכנע. התחלתי להשתכנע. בסוף הייתי צריך, בסוף אנחנו, השיעור ייגמר טוב. אבל אני מקווה שאני גם לא אשכנע את עצמכם, אמר לכם בזהירות, לא ברור לי, יותר נכון, די ברור לי, שאם אנחנו היינו שמה, אנחנו לא היינו בצד של משה רבנו. ואנחנו עכשיו ננסה להתבונן על הדברים, האמת, כרגלי אני לא אומר דברים, משתדל לא לומר דברים מהקישקה שלי, אני משתדל לומר דברים שמבוססים בראשונים, הודה על האמת, יש דברים שראיתי בראשונים השנה, שפשוט נתעלמו ממני בשנים קודמות, פשוט נעלמו, והדבר הזה תפס אותי לא בראשון אחד, ולא בשני ראשונים, הנה באמת, נקודה שחוזרת על עצמה, אז נתחיל לראות את הדברים, בואו רק נפתח, נעצים את הקושי, באמת להתבונן קצת על משתתפי המחלוקת, מה שנקרא בצד הלא נכון. קודם כל קורח, מי היה קורח? מה היה העניינו של קורח? קורח אומר על המדרש, אמרו חכמים, חכם גדול היה קורח, ומתואני אהרון. טוב, חכם גדול, יש הרבה חכמים, אבל כשהמדרש בא ואומר חכם גדול, הוא מתכוון חכם גדול. עד כדי כך, שכשהם באים וטוענים את הטענות שלהם כנגד משה ואהרון, מיד כתוב היפול על פניו. לא כתוב היפלו, כתוב היפול. אומר הרמב"ן, למה והיפול ולא והיפלו? הרי גם משה וגם אהרון נמצאים שם. תשובה, אהרון לא נפל. רק משה רבנו נפל. למה? מקור מספר 3, כי אהרון במוסרו, הוא וקדושתו לא ענה דבר בכל המחלוקת הזו, והי כמחריש וכמודה שמעלת קורח גדולה ממעלתו. אז רק שתבינו עם מי יש לנו פה עסק. אנחנו לא מתעסקים בארכי פרחים, אנחנו מתעסקים בגדולי עולם, שמשום מה סטו מן הדרך. הלאה, עם קורח הצטרפו דתן ואבירם, בואו נעזוב את שני המוסקטרים האלה. לא מדבר אליהם, איזה מלווים אותנו, אנחנו כבר, יש להם תדמית לא טובה, בואו נעזוב אותם. אבל יש לנו עוד 250 ראשי סנדראות, יותר נכון 250 נשיאי עדה, תודה רבה, קריי מועד אנשי שם, לומד רש"י, גזרה שווה. פה נאמר, קריי מועד, להלן בנשיאים כתוב, קרואי העדה, קריי, קרווי, לומד מזה רשי, מי הם החברה האלה? עמד וכינס 250 ראשי סנדראות, רובן משבט ראובן שכניו, ומי? אליצור בן שדאור וחבריו. מי היה אליצור בן שדאור? נשיא שבט ראובן. וחיו יצא בו. האם כל הנשיאים היו בתוך המחלוקת הזו? נחשון בן עמינדב לדוגמה, נשיא שבט יהודה, אומר רבנו בחיי, ומכלל 50 ו-200 אלו, היו 12 הנשיאים שהקריבו בחנוכת המזבח. אתם ראיתם רבנו בחיי כזה? נחשון בן עמינדב, בתוך האירוע. טעם הדקרה מביא ואומר לא ייתכן. לא ייתכן לומר שכל הנשיאים היו בתוך הסיפור, למה? הוא אומר, כי שתומיאל בן צורי שדאי, שהיה נשיא שבט, שמעון, זה זמרי בן סלו. זה היה אחרי. נחשון בן עמינדב, מחילה, הוא כבר מת בקברות התאווה. כך אומר תמה דקרא. זה לא שהוא הוציא את הנשיאים מכלל בעיה, אבל בתוך, זה נראה שחלק מהנשיאים היו, חלק לא היו, לפי רבנו בחיי, כולם היו. איך שלא תסתכל על זה, מדובר בטופ שבטופ של עם ישראל, שהלכו והשתתפו בתוך המחלוקת, ועמדו כנגד משה ואהרון. יכול להיות, יכול להיות שהגיעו נשיאים אחרים, נכון? לא, הוא רק בא להגיד, זה לא אותם אלה שהקריבו במזבח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני חוזר על השאלה שבה פתחנו, איך ייתכן שענקי עולם נשבים לתוך מחלוקת, כשאנחנו קוראים היום את הפרשה, רואים חצופים, איך הם איזה איזו לחלוק על משה רבנו. נכון, ספרי הילדים מציירים אותם עם קרניים, עם פנים כאלה, כל אחד. אתה יודע איזה ענקים הם היו? כל אחד שם התורה מנח לה בקיסטי, ישר והפוך. אהרון לא מודה, אהרון לא מודה, לא מעיז לדבר ליד קורח. מתואני אהרון. איך יכול להיות שנשאבו למקום הזה? אני אומר לכם, השיעור הזה מסוכן כי אתם הולכים להשתכנע. אתם הולכים להשתכנע בטענה, להשתכנע בצד לא של משה רבנו, ולכן חל איסור לצאת מהשיעור הזה עד הסוף. אי אפשר לצאת פה בחצי שיעור, כי זה יהיה להיגמר לא טוב. בסדר? עכשיו תקעתי אתכם פה. טוב, אז אנחנו נצא לדרך. אמרתי עוד פעם, אני לא אומר את הדברים מהקישקע שלי, אני אומר, מבסס את הדברים, כיוון שזה באמת הסתכלות לא פשוטה, אני אבסס את כל הדברים על פשט הכתובים ועל פשט דברי הראשונים. אז בואו נצא לדרך, הרמב"ן הזה שעכשיו אני קורא זה רמב"ן ידוע, הרמב"ן שואל, הרי אם קורח נתקנה בנשיאותו של אליצפן, מה חיכית עד עכשיו? מה חיכית? למה אתה לא מיד חולק על משה רבנו, כשאליצפן מתמנה לנשיאות? אומר, אומר הרמב"ן, אומר, לפני זה, מה זה מתי? בשנה השנייה, מיד אחרי חטא המרגלים, מה זה מתי הייתה? לפי הרמב"ן, למה לא לפי רש"י זה לא היה? מה, אחרי הסירחון של המרגלים ומה עוד? מה עוד הוא אמר? אחרי הסירחון של המרגלים. אבל זה בדיוק לפי רשי. ודאי, אתה הכנסת פה, המשכת את המשפט שלך, כאילו יש פה איזה רשימה ארוכה של רשי, לא מופיע שם. לא מופיע שם. תסתכל, הרמב"ן כותב מפורש. הרמב"ן כותב מפורש שקורח לא העז, לא העז לחלוק על משה רבנו לפני חטא המרגלים. כי משה רבנו היה אהוב על עם ישראל בצורה בלתי רגילה. משה רבנו עומד בחטא העגל ואומר, מכני נא מספרך אשר כתבת. אתה לא מוחק את העם הזה. עם ישראל גדל על משה רבנו שנשכב על הגדר בשבילם בכל רגע נתון. הוא היה אהוב. מי שהעז לפתוח את הפה על משה רבנו היה מקבל כדור בראש. למה קורח מחכה? הוא מחכה. כשעם ישראל נופל בדיכאון עמוק אחרי חטא המרגלים מהעונש שיש לו, ועם ישראל התמלא בטענות על משה רבנו. תראו את הדברים. והנכון בדרש מקור שבע, שכעס קורח על נשיאות אליצפן, כמאמר רבותינו, והנה, ונמשכו דתן ואווירה ממו, אני קורא בדילוגים, והנה ישראל ביותם במדבר סיני לא הראה להם שום רעה, כי גם בדבר העגל שהיה החטא גדול ומפורסם היו המתים מועטים, וניצלו בתפילתו של משה, שהתנפל עליהם 40 יום ו-40 לילה. והנה היו אוהבים אותו כנפשם ושומעים אליו. ואילו היה אדם מורד על משה בזמן ההוא, היו העם סוקלים אותו. זה מה שאמרתי לכם, כדור בראש. ולכן סבל קורח גדולת אהרון, וסבלו הבכורים מעלת הלוויים, וכל מעשיו של משה אמרו, עכשיו עדיף לשתוק. זה לא הזמן לפתוח את הפה. אבל בבואם אל מדבר פארן, ונשרפו באש תבערה, ומתו בקברות התאווה רבים, וכאשר חטאו במרגלים, לא התפלל משה עליהם, ולא בטלה הגזרה מהם. ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני השם. שימו לב, הרמב"ן לכאורה כמו רבנו בחיי. כל הנשיאים של כל השבטים הלכו כפות. ונגזר על כל העם שיתמו במדבר ושם ימותו. סליחה, הרמב"ן דיבר פה על על המרגלים. ונגזר זה לא בדיוק שהם היו נשיאים, אבל הם היו בעלי מעלה גדולה. ונגזר על כל העם שיתמו במדבר ושם ימותו. אז הייתה נפש כל העם הרע, והיו אומרים בליבם, כי יבואו להם בדברי משה תקלות. העם היה ממורמר, היה מאוכזב עם משה רבנו, והדבר הקשה שאומר כאן הרמב"ן, משה רבנו לא התפלל עליהם בחטא המרגלים. הם עומדים ומחכים לתפילה של משה רבנו, וזה לא מגיע. האם הדברים נכונים? הרב ניסים עומד על הבימה, תמה עם הידיים. אומר, מה זה לא התפלל? מי אמר את המשפט הבא? ויאמר משה אל השם, ושמעו מצרים, כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו, והמתה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך למור, ובלתי יכול את השם להביא את העם הזה אל הארץ, אשר נשבע להם, וישחתם במדבר. ואתה יגדלן כוח אדוני כאשר דיברת למור. השם ערך אפיים ורב חסד, נושא אבון ופשע, ונקה לא ינקה, פוקד אבון אבות על בנים, על שלישים ועל ריבעים. סלחנה לאבון העם הזה כגודל חשדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדנה. ויאמר השם, סלחתי, מה זה לא התפלל? מה זה לא התפלל? מה זה התפילה הזאת? הרמב"ן לא ראה? לא ראה את הפסוקים האלה? העם לא ראה, אבל הרמב"ן כותב את הדברים הבאים. וכאשר חטאו המרגלים, לא התפלל משה עליהם. מה זה לא התפלל? לרמב"ן היה תורה חסרה? מוריי ורבותיי, תשימו לב. הקדוש ברוך הוא, לפני התפילה שקראתי, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני עומד להקות אותם בדבר, והורישנו ועשו אותך לגוי גדול. אני מוציא עם ישראל חדש ממך. כולם פה הולכים כפות, אני מוציא עם ישראל ממך. משה רבנו מתפלל על זה, ואז, הקדוש ברוך אומר, סלחתי כדבריך, ואולם, חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ. כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים, ובמדבר, וינסו אותי זה 10 פעמים, ולא שמעו בקולי, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעציי לא יראו. פה, משה לא מתפלל. כשנגזרה גזרה על עם ישראל, משה רבנו לא מתפלל. זה בא הרמב"ן ואומר, שעם ישראל קיבל את העונש, עכשיו הייתה ציפייה, משה, שמעת מה קרה? 40 שנה אנחנו הולכים במדבר ואנחנו הולכים להיות פה בגרים מתים כולם. נו, קדימה. לך, כנס לאוהל מועד, תתחיל להשתתח. גורנישט. זה מתכוון הרמב"ן, שמשה רבנו לא מתפלל, הרמב"ן מדייק. לא התפולל משה עליהם ולא בטלה הגזרה מהם. על הגזרה משה רבנו לא מתפלל. עכשיו תראו דבר מביל. האור החיים הקדוש, ויאמר השם סלחתי כדבריך, פירוש, לא סלחתי על האבון בהחלט, אלא כדבריך שלא ארגם כאחת. כל התפילה של משה רבנו היא לא על עם ישראל, היא על מי? היא על כבוד השם. ריבונו שלנו, אתה עכשיו תהרוג את כולם, מה יגידו כולם? אין לו כוח להכניס. מה צריך לעשות? אתה חייב לפתור את הבעיה הזאת, נכון? עזוב, עם ישראל... אז הבא הקדוש ברוך אומר, אני אפתור את הבעיה, איך אני אפתור את הבעיה? נהרוג אותם לאט לאט, נפרוס את זה בתשלומים על 40 שנה, ואז לא יגידו את מה שאתה חושש. זאת אומרת, תפילתו של משה רבנו, היא על כבוד השם, היא לא על עם ישראל, והראיה, שעם ישראל נגזרה עליו הגזרה, ומת במדבר. עכשיו תראו יותר מזה. שנייה, תשימו לב, חזקוני. שימו לב עכשיו, שכל הגזרה לפי החזקוני, של 40 שנה במדבר, הכל מגיע כתוצאה מהתפילה של משה רבנו. משה רבנו הוא זה שיוצר את הסיטואציה הלא נעימה הזו, את העונש הקשה הזה, של 40 שנה במדבר, וכולכם תהיו פה בגרים מתים, אף אחד לא נכנס פה לארץ מגיל 20 ומעלה. מגיל 20 עד 60 אף אחד לא נכנס. תראו את החזקוני. סלחתי כדבריך, כמו שאמרת שיש עליי לעשות, ולא אפיל דבר. אמרת ערך אפיים, הרי אני מעריך אפי מהם, אימהם, ולא אכלם אתה. זה נקודה ראשונה. אמרת נושא אבון, הרי אני תולה את אבונם. יישאר תלוי, אבונם יישאר תלוי. אמרת ונקה לא ינקה? ודאי, אין אני מנקה להם. כמו שנאמר, ואולם, חי אני, וימלא כבוד השם, וכולי. אמרת פוקד אבון אבות על בנים? כן נעשה, שמעתי למה שאתה אמרת, כן נעשה, ואני את בניהם במדבר 40 שנה. ונשאו הבנים את אבון אביהם, שלא ייכנסו הבנים מיד לארץ. כל מה שביקשת משה רבנו, בבקשה. אני עכשיו מקיים בעם ישראל. תראו את הרמב"ן, שגם הוא אנחנו מגייסים אותו לגישה הזו. ולא ידעתי, שואל הרמב"ן, למה משה רבנו לא הזכיר בתפילתו רחום וחנון? לא ידעתי. אולי ידע משה כי הדין מתוח עליהם, ולא ימחול לעולם, אבל הרמב"ן מתפלא. איך יכול להיות שמשה לא מזכיר רחום וחנון? לכן לא ביקש רק אריכות אפיים, שלא ימיתם כאיש אחד, ולא ישחתם כצון במדבר, שימותו במגפה. שימו לב, ובעבור שלא ביקש אתה, אלא אריכות אפיים, אמר לו, סלחתי כדבריך, שיהיה להם ערך אפיים ורב חסד. מה שביקשת, זה מה שיהיה. עכשיו עוד רמב"ן, תסתכלו במקור 12, אומר הרמב"ן, תסתכל טוב במשנה תורה, תלך לספר דברים, פרשת בנאום של משה רבנו, לפני הכניסה לארץ, שימו לב מה אומר הרמב"ן, והנה במשנה תורה, הזכיר משה במעשה העגל, תפילתו אשר התפלל עליהם, ואמר, והתנפה לפני השם כראשונה, ופרש שם, תפילתו, והתפלל אל השם ואומר, והזכיר גם כן תפילתו על אהרון, ולא הזכיר להם במרגלים שהתפלל עליהם כלל. וכל זה מן הטעם שהזכרתי, כי הוא לא התפלל למחול להם, אלא שיישא להם ויעריך אפו, ויפקוד אבון אבות על בנים, ולא הייתה תפילתו שלמה עליהם, ועל כן לא הזכירה להם, כי היו יכולים לטעון עליו. שמעתם? אתם הכרתם את הרמב"ן הזה? אני לומד רמב"ן הרבה שנים. לא זכרתי שראיתי את הדבר הזה. עכשיו מוריי ורבותיי, בואו רגע תיכנסו לנעליים של דור המדבר. עומד דור שלם. 400 שנות גלות, 210 שנות גלות במצרים. יוצאים. יש ציפייה להגיע לארץ ישראל. נפלנו. חטאנו במרגלים, באמת לא היינו בסדר. בא ריבונו של עולם, אומר, 40 שנה אתם הולכים, אתם תהיו כולכם פגרים. עומד המנהיג, שהתרגלנו, שהוא הולך ומתפלל עלינו, הפעם הוא לא מוציא הגה. אנחנו באים אליו ואומרים לו, אבל אתה מכיר את הכוח שלך. אתה מצליח לבטל גזרות. לפני משורת הדין אי אפשר לבקש? אתה צודק, לא היינו בסדר. לפני משורת הדין בלתי אפשרי? הרי בסוף משה רבנו יודע, כשנגזרה עליו הגזרה לא להיכנס לארץ, והתחנן אל השם. משה רבנו יודע לבקש מתנת חינם. יודע ללכת לפני משורת הדין. מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא לא היה מקשיב לתפילותיך, אם גם פה היית אומר מכני נא מספרך אשר כתבת? מי אמר לך? אתה יכולת להציל אותנו ולא עשית את זה. אתם מתחילים טיפה להבין את המרמור שעובר לעם ישראל. זה לא רק שיכולת לעשות ולא עשית. לפי החזקוני ולפי הרמב"ן, כל התפילה שלך היא הגורם למצב שבו כרגע אנחנו נמצאים. אתה, על חוני המעגל, אומרת הגמרא, שרבן גמליאל אומר, אילולי חוני אתה, גוזרני עליך נידוי, שאתה כבן, אתה כבן ומתחתן, את מה שאתה רוצה, את מה שאתה מבקש, אתה מקבל. הרי משה רבנו, זה אתה. אתה מה שאתה רוצה, אתה מקבל. יש לך דלת פתוחה. אתה אספקלריה המהירה. ראינו זה בפסוף פרשת בעלותך. משה רבנו זה לא נביא ככל הנביאים. אתה עומד, מכן הנה מספרך, הקדוש ברוך הוא, מיד, ממתק את הדינים. איפה אתה? אצל העם מתחיל לקונן תחושה שמה? משה רבנו מיצה את האירוע. כבד עליו ההנהגה הזו. האיש הזה, משה רבנו, עם כל הגדולה שלו, לא יכול להמשיך להניג את עם ישראל. זה עם שלפעמים טועה, לפעמים עושה טעויות, עושה שטויות, חוטא, צריך מישהו שימסור את הנפש עליהם. עד עכשיו זה הלך טוב, מעכשיו העסק מתחיל להידרדר, אני חוזר לרמב"ן במקור 7, אז הייתה נפש כל העם הרע בסוף, והיו אומרים בליבם, כי יבואו להם בדברי משה תקלות. זה שאנחנו לא בסדר אנחנו יודעים, אבל זה שאתה לא עומד ומוסר עלינו את הנפש, בזה אתה סיימת את התפקיד שלך. אני רוצה להגיד עוד יותר מזה. משה רבנו, אתה מתחיל להשתכנע? מה קרה עכשיו? כן. אתה חכם גדול, יושב פה, אחרי 2000 שנות גלות, הגענו לארצנו, ואתה אומר, מה זה 40 שנה במדבר, וכולם יהיו שם בגרים נטים? מדלל אתה עושה לי. מדלל! אתה בתוך מסגן, חביבי. נראה אותך הולך 40 שנה במדבר עם קינדרלך, קינדרלך קטנים, שצורכים לך שם במדבר, ואתה עכשיו כל בוקר צריך לטפל בהם, ואתה נע ונד, נע ונד במדבר הזה, הצחיח הזה, ועוד אומרים לך, חמודי, אין לך יותר מדי לאן לשוף. אתה פה תהיה ופה תמות. תגיד, אתה...
זה העונש.
תודה רבה, מבקשים למתק את העונש.
אבל משה, אני אומר, על מה הוא...
אני תקשיב, אסי, מה יש לו להבין פה? 40 שנה נגזר על עם ישראל מדבר, הם ימותו שם כמו פגרים, ומשה רבנו לא מתפלל להציל אותם מהעונש הקשה, זה מה לא מובן? אתה בא להגיד שהעונש לא קשה, היה להם מועלים 10, מה זה? לא, 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 לא. אז אתה לא הקשבת לכל מה שדיברנו. אני אמר, אני הראיתי לך פה ראשונים שאומרים שמשה רבנו בתפילתו מייצר את העונש. מייצר את העונש. עכשיו הייתה גזרה, תמשיך להתפלל. הצלחת צעד אחד, אתה יודע, כשהולך לך עם השופט, אתה מנסה הלאה. הצליח לי פעם אחת, אולי הצליח עוד פעם, משה רבנו נתנעצר. הלאה, אנחנו ממשיכים, אסי. אנחנו ממשיכים הלאה. אני עובר למבחן הקטורת. מבחן הקטורת, קורה שם דבר מביל. ויאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך, היו לפני השם, אתה והם ואהרון מחר. וקחו איש מחתתו, ונתתם עליהם קטורת, והקרבתם לפני השם, איש מחתתו, 50 ו-200 מחתות, ואתה ואהרון איש מחתתו. ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש וישימו עליהם כתורת ויעמדו פתחו אל מועד ומשה ואהרון. אנחנו מכירים את התוצאה האגומה של מבחן הכתורת, ואש יצא מאת השם ותאכל את 50 ו-200 איש מקריבי הכתורת. ואז מגיעה תלונה. הפעם זה לא 250, לא רק דתן ואבירם וקורח, מי שמצטרף לאירוע, ואילונו כל הדת בני ישראל. כולם, בלי יוצא מן הכלל. ואילונו ממחורת על משה ועל אהרון למור, אתם עמיתם את עם השם. אתם. תגיד לי, איפה הייתם? לפני רגע פצתה האדמה את פיה, נבלעו בתוך האדמה. אתם ראיתם מה קרה פה לכולם. איך אתם עכשיו מעיזים להמשיך להתלונן על משה רבנו? אם אנחנו מסבירים את זה כסתם מחלוקת, שבא להם לחלוק עכשיו, התקנו בנשיאותו של הליצפן, רצו הבכורות, באמת קשה מאוד להסביר את זה. אם אנחנו מסבירים שהטענה זה לא על זה שמשה גדול, אלא שמשהו קרה למשה רבנו, והוא כבר לא, הוא לא כיפת הברזל של עם ישראל. הוא כבר לא רוצה להיות כיפת ברזל, נשבר לו. זה מאוד מובן הטענה שלהם. כי מה הטענה? אומר החתם סופר, השאלה הזאת שואלה החתם סופר, אני לא הבאתי את התשובה שלו. בא הרמב"ן ואומר, על מה הם האשימו את משה? משה רבנו, אתה יודע טוב מאוד מה דינו של מי שמקטיר אש זרה. לידך עומד אהרון, הוא שקל שני בנים על הדבר הזה. אז למה אתה נותן עצה כזו? הקדוש ברוך הוא ביקש ממך לתת עצה כזו? הקדוש ברוך הוא ציווה את משה על מבחן הקטורת, או שמשה רבנו מעצמו מייצר את הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא לא ביקש ממשה רבנו. משה מייצר מבחן. תנסו רגע לעמוד מהצד. הרי כולנו יודעים שלהקטיר קטורת זה איסור. איך יכול משה רבנו לבוא ולומר להם, בואו תעשו איסור? הרי אתה יודע טוב מאוד מה תהיה התוצאה. אני כרגע עומד, יש תירוצים, אני לא אומר שאין תירוצים. אני כרגע עומד מהצד ומסתכל על האירוע שם ואומר, תגידי, משה רבנו, לא יכולת למצוא דרך אחרת להראות לכל עם ישראל שאהרון הוא הנבחר? הרי אנחנו כמה פסוקים אחרי זה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, וידבר השם אל משה לאמור, מקור 16, דבר על בני ישראל, וכך מאיתם אתם מטה לבית אב, מאת כל נשיאם, לבית אבותם, 12 מטות, איש את שמו תכתוב על מטהו, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם, והנחתם באוהל מועד לפני העדות אשר יוועד לכם שמה, והיה האיש אשר הבחר בו מטהו יפרח, והשיקותי מעלי את תלונות בני ישראל, אשר הם המלינים עליכם. משה רבנו, למה אתה לא פועל ככה? מה ההיגיון במבחן המתות שאתה עשית? הקדוש ברוך הוא ידע לברר את אותו דבר שאתה עשית, מבלי שימותו כל הנשיאים. הטענה על משה רבנו פה, אתם, בעצה הזאת שעשיתם, אתם עמיתם אתם השם. אנחנו עכשיו לא באים ולא טוענים שהקדוש ברוך הוא לא בחר בך. אבל משהו בהתנהגות שלכם השתבש. משהו בכיפת הברזל שלכם על עם ישראל, משהו קרה שם. חתול שחור עבר ביניכם. אתה כבר לא מתפלל עלינו. לא רק שאתה לא מתפלל, אתה על ידי התפילה שלך מייצר עונש נוראי. לא רק זה. עכשיו אתה גם בא ונותן עצה שכולם יישרפו. איפה אתה, משה רבנו? איפה אתה? התחושה הזאת קיננה גם בצדיקי האומה. כשמגיעות בנות צלופחד למשה רבנו, הן באות לפני משה רבנו והן אומרות לו, אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה נועדים על השם ועדת קורח. למה? כי בחטא מת. נחלקו חז"ל, מקושש, מעפילים, לא משנה. אומר הרמב"ן, תתראו את הרמב"ן. ודעתי בדרך הפשט, מקור 17, שאמרו ככה, בעבור שחשבו שמשה רבנו היה שונא עדת קורח יותר מכל החוטים שמתו במדבר. משה רבנו התחיל לסנוע אנשים שגם היו הקמים כנגדו והכופרים בכל מעשיו. בעוד בנות צלופחד שהיו צדיקות, אומרות משה רבנו, יש לו בלב, עדיף לא להזכיר פה את עדת קורח, למה לך תדע לאן הדבר הזה יוביל. בוא נבקש את זה, תראה, אבא שלנו זה המקושש, זה שעשה לשם שמיים, מעפילים, לא נלחמו נגדך, אם תוכל קצת לעזור לנו, רעדו ממשה רבנו. טוב, אז עכשיו הקשנו קושיות, ואגיד לכם את האמת, אם היינו שם, יכול להיות שגם אנחנו היינו אומרים, מה קרה פה? משהו קרה פה למנהיג. ודאי שלא נשאיר את הדברים ככה. אני עכשיו אענה, אנחנו נתחיל במרגלים, למה משה רבנו לא מתפלל שם על עם ישראל למתק את הגזרה? ונעבור אחר כך למבחן הקטורת. אני חוזר עוד המקור 18. ויאמר השם סלחתי, בסוף דרך אגב, אנחנו גם ניתן עצה לחיים כמו שאנחנו רגילים, מתוך כל הסיפור הזה. ויאמר השם סלחתי כדבריך, ואולם חי, חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ. אומר רש"י, מה זה חי אני? לשון שבועה. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא משתמש בביטויים, לפחות לא ראינו, במעשים של עם ישראל, שהם כביכול עשו מעשים שלא יעשו ונענשו עליהם, לא שמענו שהתגובה האלוקית באה בלשון חי אני, בלשון שבועה. משה רבנו שומע את הטון, והוא מבין שפה יש סיפור אחר. ממשיך אור החיים הקדוש ואומר את הדבר הבא בפסוק למדי. תראו מקור 19, אני השם דיברתי. אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת, הנועדים עליי במדבר הזה איתם ושם ימותו. אז זה אומר האור החיים, מה זה אני השם דיברתי? נו, אז מי דיבר אם לא אתה? אנחנו לא יודעים שאתה דיברת? אנחנו יודעים לקרוא תורה. צריך לדעת מה כוונת מאמר, אני השם דיברתי. הלא יודעים אנו כי השם הוא המדבר. עוד, מה כוונת אומרו אם לא זאת? ומה אומרו ושם ימותו? שימו לב, אכן ירצה על זה הדרך. אני השם, לא כתוב אני אלוהים. כתוב אני השם י' ק' ו' ק', שהוא מידת החסד והרחמים. גם היא הסכימה על המשפט הכתוב. משה רבנו מבין שהעונש עכשיו שנגזר על עם ישראל זה מידת הרחמים, לא מידת הדין. והוא אומרו, דיברתי דברים קשים אלו. ואם תאמר, איך תסכים מידה זאת על הצרה לישראל? הרי כל מי שעומד מבחוץ, מסתכל, אומר, 40 שנה במדבר, ללכת עכשיו וכולם יהיו פה בגרים? זה מידת הרחמים? אם כן, מה זה מידת הדין? לזה אמר, אם לא זאת אעשה, ואריכי מהם להיטיב, יודע אני תכליתם שיובדו מעולם הזה, ומעולם הבא. תדע לכם, תדע לך, אם אני עכשיו, הוא אומר, בסדר, בוא נחזיר למה שהיה, אתם נכנסים לארץ, תדע לך, אני יודע בדיוק לאן החבורה הזאת הולכת ללכת. הם הולכים לרדת לשאול תחתיות. הם יפסידו עולם הזה, עולם הבא. אין ברירה. אנחנו חייבים להשאיר אותם 40 שנה במדבר, ושם הם יהיו פגרים מתים, הבנים שלהם יזכו להיכנס לארץ. אבל אם אתה עכשיו תתעקש, אתה גמרת את עם ישראל. משה רבנו, שהוא אביהם של ישראל, שכל כולו, למען עמו, לא השתנה בכהוא זה מחטא המרגלים. כלפי חוץ, כך היו נראים הדברים. אבל אני אקח רגע את היסוד של השיעור הקודם שדיברנו, אף אחד לא שמע את המסע ומתן בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. ואם כך משה רבנו נוהג, אתה צריך להבין שהבעיה זה לא במשה רבנו. הבעיה זה אתם. אתם שהגעתם לכזאת דיוטה תחתונה, שהקדוש ברוך הוא נותן גזרה ונשבע שאי אפשר יהיה לשנות אותה. פעם באתי לבן שלי, אמרתי לו, חמוד, אם אתה לא עושה ככה וככה, אז התוצאה תהיה ככה וככה. והוא לא עשה. בא לבח שלו, אומר, תגיד, אתה שמעת את אבא? אבא אמר לך, שאם לא תעשה ככה וככה, אז אתה תקבל ככה וככה. מה עונה לו? אומר, אתה יודע כמה פעמים אבא אמר את זה? אני שמעתי את הדבר הזה, אמרתי לו, עכשיו חבל לו על הזמן. הפעם אני אעמוד על רגליים אחוריות. זה בדיוק מה שכאן. ריבונו שלנו אומר, משה רבנו, אתה עכשיו יכול להתפלל, ואני אקשיב לתפילה שלך. אבל תדע שאתה תעשה להם רע בתפילה הזאת. משה רבנו, ענוותן מכל אדם. אם הוא היה פוליטיקאי, כמו שאנחנו רואים היום, דעת קהל. ריבונו של עולם, מה יהיה עם העם הזה? לא מעניין אותי. אני מחפש דעת קהל, עוד מעט פריימריז. מה הסקרים אומרים? עזוב, נפתור את הבעיה אחרי זה. נתפלל עליהם שלא ייכנסו לגנום, יהיה בסדר. אבל משה רבנו לא חושב על הפופיק שלו. משה רבנו, כל כולו עם ישראל. נכון, זה לא נראה טוב, אבל כל החולק על משה כחולק על השכינה. אתה צריך להבין שמשה לא מדבר מהקישקה שלו. כל מה שרבנו, משה רבנו עושה, הכל ממנו התברך, וזה לטובתכם ולמענכם. ואתם, בגלל שאתם ממורמרים ומאוכזבים, אתם בוחנים את משה בעיניים שלכם, ומלהיות נאשם, אתם הופכים להיות מה? מאשימים. שעוד מעט נרחיב על הנקודה הזו. תגידו, יפה. הסבר לאור החיים, הסביר יפה, את עניין המרגלים. נתן לנו אוויר לנשימה מהחצי השיעור של הראשון. מהחצי הראשון של השיעור. עכשיו, מה נעשה עם הקטורת? מורי ורבותיי, אני מצאתי מלבים, מוביל על הרעיין, כמו שאומרים. תשימו לב, עכשיו אתם, אל תסתכלו במקור 25, רק הוא. נגיע לשם לאט לאט. לא להציץ. שימו לב, אתם עכשיו תציצו מקור 21. ואיחר למשה מאוד, ויאמר אל השם, אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראותי את אחד מהם. אומר רשי, אל תפן אל מנחתם. לפי פשוטו, הקטורת שהם מקריבים לפניך, מחר אל תפן אליהם. שואל הרב שטיינמן, למה משה רבנו צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא לא יפן אל מנחתם? אז קודם כל אומר הרב שטיינמן שלפעמים עשית רעך, הכוח שאתה כל כך גדול שהוא נענה. אבל אתם יודעים מה היה המשמעות אם הוא היה נענה להם? שמה קורה למשה רבנו? מה קורה לארון?
כל
האר שלהם
היה יורד.
משה היה, אהרון היה הולך. אין שתיים. יש רק אחד. רק זה מה שמשה רבנו אמר. רק אחד נבחר. משה רבנו רואה צורך להתפלל על הדבר הזה? מה, יש דברים בגו? במה שקורה פה? הרמב"ן בא ואומר, אינו נכון בעיניי, מה שאמר רש"י. למה אינו נכון בעיניי? אינו נכון בעיניי שיהיה על הקטורת. למה? לפי שעל דתן ואבירם הוא אומר כן. כן, כל הסיפור הזה על תפן על מנחתם, זה אחרי שדתן ואבירם יוצאים ניצבים, עומדים עם חצופים כאלה, אומרים לא נעלה. על זה אומר הקדוש ברוך הוא. על זה אומר משה רבנו על תפן על מנחתם. אומר הרמב"ן, לא הכוונה פה על הקטורת. בא המלבין ומסדר את הדברים. אומר, ודאי זה הכוונה כמו רשי. עכשיו תשימו לב איך הוא מסדר את הדברים, אני אקרא קודם כל מקור 24, מה שאני אומר עכשיו זה מהמלבין. תשימו לב, בוא נראה את השתלשלות הדברים. פשט הכתובים, לא ממציא פה כלום, פשט הכתובים. וישמע משה ויפול על פניו, וידבר אל קורח ואל כל הדתו לאמור, בוקר ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו את אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחתות, קורח וכל הדתו. מי זה בתוך הסיפור הזה גם? קורח וכל הדתו, ביניהם מי נמצא? דתן ואבירם. ותנו באמש ושימו עליהם כתורת לפני השם וכו'. ואז יש לנו פתאום נכנס פה הפסקה. משה רבנו עוצר, אומר, לפני שנעשה את הניסיון הזה, בוא ננסה לעשות סולחה. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליהו ויאמרו לא נעלה. חצופים. המיד, ולא רק שהם לא עולים, הם מתחילים עכשיו משברך. המיד כי ליטנו מארץ זבת חלב ודבש, לעמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם יסתרר. משה רבנו שומע את הדברים האלה, ואיחר למשה מאוד. ויאמר אל השם, אל תפן אל מנחתם, של דתן ואבירם בקטורת. אין בתוך נבחני הקטורת עכשיו. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, אל מנחתם של דתן ואבירם, אל תפן. למה? הם טוענים עליי שאני לקחתי שררה? ויאמר משה אל קורח, סליחה, אל תפל מנחת, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראותי את אחד מהם. אני עליהם אל תקשיב. אבל מה עם כל השאר? אומר המלבים דבר מביל. משה רבנו לא שלל את הטענה של עם ישראל שאולי הגיע הזמן להחליף מנהיג. אתם רוצים לראות את זה במלבים? תסתכלו. ולדעתי, בתחילה שאמר זאת עשו, קחו לכם מחתות, קורח וכל הדתו, ציווה גם כן לדתן ואבירם שהיו במעמד. ובאשר משה, בענוותנותו, חשב שיוכל להיות שימצא איש מן העדה שירצה השם את מעשיו, שאם לא כן, לא היה אומר שיקטירו לפניו. אתם רוצים שאני אקרא את זה עוד פעם?
כן, כן, אני אצליח עוד פעם.
עוד פעם. ובאשר משה, בענוותנותו, חשב שיוכל להיות שימצא איש מן העדה שירצה השם את מעשיו, שאם לא כן, לא היה אומר שיקטירו לפניו. מוריי ורבותיי, משה רבנו בא ואומר, חבר'ה, יכול להיות שאתם צודקים. אתם יודעים מה? גם אני השתכנעתי ממכם. גם אני השתכנעתי, יכול להיות שהייתי צריך להתאמץ יותר. יכול להיות שלא הייתי בסדר, בוא נבחן את זה. משה רבנו מסכן את עצמו בתוך הסיפור. מסכן את אהרון בתוך הסיפור הזה. אבל משה רבנו לא הולך על מבחן הקטורת כדי לשרוף פה את כולם. משה רבנו הולך על מבחן הקטורת כדי לבחון האם באמת הגיע הזמן להחליף מנהיג. והקדוש ברוך הוא בא ומודיע, מוריי ורבותיי, משה רבנו לא קם ממשה, ממשה עד משה לא קם כמשה ולא יקום כמשה. נקודה. זה המנהיג ואין בלתו. וכל מה שהוא עושה זה למענכם ולטובתכם. אני רוצה לסיים לקחת עיקרון לחיים. מה שאנחנו רואים מכאן. הרבה פעמים אדם מגיע לסיטואציות לא פשוטות, שנדרש ממנו התמודדות בתוך הסיטואציה הזו. אפשרות אחת של האדם, להיכנס לייאוש, ואז כשהוא נכנס לייאוש, הוא מתחיל להיות, כמו שאמרנו, מתוך נאשם הוא הופך להיות מאשים. איך הגעתי עד הלום? ואז הוא מתחיל להצביע, בגללו ובגללו ובגללו. מה תהיה התוצאה של האשמה הזו? אתה רק לוקח את עצמך וקובר את עצמך עוד יותר עמוק. אתה לא לומד לקחת את המציאות החדשה ולהגיד זאת המציאות, ועכשיו הגעתי למציאות הזאת בעשר אצבעותיי, זה הצ'ונט שבישלתי, זה הצ'ונט שאני אוכל. ואז תלמד לאהוב את הצ'ונט הזה כי אין לך ברירה. אתה רוצה כל הזמן להתנקר לצ'ונט? אתה גם תישאר רעב, אתה גם תישאר מתוסכל, והמצב שלך רק ילך ויחמיר. אנחנו ראינו את זה אצל אדם הראשון, כשבא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, למה? למה חטאת? למה אכלת מן העץ? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, אני אשם, אתה אשם. זרק עליו את הכדור, הוא הבין מה זה להתגלגל מכל העולמות. הוא הבין מה המשמעות של מה שהוא עשה. הוא אומר, המצב בטטה. איך אני יוצא מהמצב הזה? אנשים חושבים שאם ימצאו אשמים אחרים, אז הם יוכלו עכשיו לזה. אנשים פה, אנשי שמאל, במשך שנים, האג'נדה השמאלנית הזו, בנתה לנו את כן הצרעות הזה בעזה. הם בנו את כן הצרעות, לא אנחנו. משגרשתנו מגוש כתיב בנה את כן הצרעות. ואז הם באים ואומרים, אנחנו צריכים להקים ועדת חקירה, כי מי השם? מי שעמד בשין ג' באותו זמן. חבורת חצופים. חבורת חצופים. ולמה הם לא מצליחים אף פעם? כי זה דרכו של מאשים, שלא רק שהוא לא מצליח לצאת מהביוב, אלא הוא רק מעמיק את הביוב שלו עוד יותר. כי במקום להתעסק עם המצב שבו אתה נמצא, ולראות איך מהדבר הזה אני יכול עכשיו להתרומם, ולנצל את המצב, ולהשתקם ממנו, אתה רק עסוק בלהאשים. כך גם עשה שאול המלך. כשבא אליו שמואל, ואמר לו, מה כל הצון הזה באוזניי? וכל הבקר אשר אנוכי שומע. ויאמר שאול, מעמלקי הביאום, אשר חמל העם. זה לא אני, זה העם. שאול באחת, ועלתה לו. דוד בשניים, ולא עלתה לו. דוד לא פספס את המלכות, למרות שהוא חטא. אבל דוד המלך ידע לומר, חטאתי. כשדוד מונה את עם ישראל, ובא על עם ישראל עונש מאוד קשה, מה הוא בא ואומר? ויאמר דוד אל השם בראותו את המלאך, אני קורא במקור 28 באמצע, המכה בעם ויאמר, הנה אנוכי חטאתי, ואנוכי הביתי. ואלה הצאן מה עשו? מה אתה רוצה מהם? זה אני השם. תהינה ידך בי ובבית אבי. עזוב אותם. תתעסק איתי. זה מנהיג. מנהיג שלא עובר מעמדה של נאשם למאשים, זה מנהיג. אבל היום אנחנו נמצאים בתקופת בחירות. אני לא בא לעשות פוליטיקה עכשיו. באמת, זה לא זה, אבל זה דוגמה טובה. איך אנחנו בוחרים מנהיג? מי שכל היום לעסוק בלומר כמה השני לא טוב, הולך לי, אם הוא יבחר, זה הולך להיות קטסטרופה לאומית. כי כל היום מחפש להצטדק, מחפש להצטייר טוב לידעת הקהל. לעומת זאת, אדם שעסוק בעשייה, לא עסוק בלדבר, עסוק בלקחת את המצב, ומהמצב הזה להתרומם, זה לא אדם שעובר מנאשם למאשים, אלא זה אדם שלומד לחיות המציאות שבה הוא נמצא, וממנה לטפס ולעלות. לא צריך להשאיר את זה בפוליטיקה. בחיים שלנו, אתה יכול לעבוד במקום עבודה, להיות ממורמר, וכל היום להאשים את כל הסביבה שלך במצב שבו אתה נמצא. אתה יכול לגור בקהילה, להיות ממורמר, וכל היום להאשים את כולם במצב שבו אתה נמצא. אתה יכול להיות באותם מקומות, ולהגיד זה המקום, פה זה, ומהמקום הזה אנחנו נצמח ונגדל, ונפיק את התועלת הכי טובה שיכולה להיות. בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח, שבת שלום.